אני מבקש הפעם להקדיש את שיעורנו ואת זכות תורת הרבים שלנו לשלומו ולחייו של תלמידי האהוב נחשון וקסמן, נתפלל מכאן עם כולנו שנזכה לראות אותו במהרה וחזרה איתנו. אולי מתאים יותר מכל דבר שבפרשה הזאת של הימים והשעות הקשות האלו נקבעה לה תרה של נחמה. בכלל, תופעה מעניינת, שלוש הפרשיות הראשונות של התורה, פרשת בראשית, נוח ולך לך, זוכות לשלוש הפטרות מפרקי הנחמה בישעיהו. מפרק מ' בישעיהו אנחנו פוגשים את ריכוז פרשיות הנחמה, וחלקן עסקנו בשבע דנחמת, בשבע השבתות של הנחמה, מי נחמו נחמו עמי. וגם שלוש הפרשיות הראשונות, למרות שהן כבר אינן קשורות לימים שאחרי בין המצרים וכולי, לקוחות מאותם הפרקים בישעיה. ההפטרה השלישית, זו של הפרשה שלנו, היא בעצם המשכו של פרק מ', הפרק של נחמו נחמו עמי, בו מתכוונים הנביאים לדבר על לב ירושלים, לקרוא אליה ולגרום לה להאמין כי מלאה צבאה, כי נרצה אבונה, כי על מה שהיא לקטה בחפליים היא הולכת עכשיו להתנחם בחפליים. ואז באה התגובה של העם המסרב להאמין שאכן הגאולה הולכת ומתקרבת. הסירוב הזה נובע מהסתר הפנים שאותו רואה העם בתוך התהליך הגדול שעליו מדברים הנביאים על לב ירושלים. ואז שם הקדוש ברוך הוא בפי הנביא את הקריאה לעם שפותחת את ההפטרה של פרשתנו בפרק מ', לקראת סופו בפסוק כ"ז, בראש העמוד מימין: למה תאמר יעקב ותדבר ישראל, נסתרה דרכי מהשם, מאלוהי משפטי יעבור. זה מה שיעקב אומר, נסתרה דרכי. אל תאמר כך, הלא ידעת אם לא שמעת, אלוהי עולם השם בורי קצות הארץ, לא ייאף ולא ייגע, אין חקר לתבונתו, נותן לייעף כוח ולאין אונים עוצמה ירבה, וייעפו נערים וייגעו ובחורים כשול ייכשלו. וקובעי אדוני הפליט וכוח, יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא ייגעו, יילכו ולא ייעפו. אז בסוגריים לא חשבתי אגב עד כמה הפסוקים הם כל כך שייכים. אבל ההפטרה עצמה, מה שהנביא מתאר כאן הוא בעצם חזרה והבטחה ואמירה, הייתי אומר, הגיונית. אתה אומר נסתרה דרכי מהשם, אתה אומר כביכול השם עזב אותנו. בוא אזכיר לך קצת נשכחות. הלא ידעת אם לא שמעת בורא השם מה שהשם ברא את קצות הארץ, אם אין חקר לתבונתו, הוא לא יאף ולא ייגע. בוא תראה את המציאות. המציאות אומרת שדווקא הנערים, דווקא הבחורים, דווקא אלה שמבטאים את העוצמה החיצונית, הם קשוי יקשלו. הם בשלב מסוים יגיעים, ודווקא קובעי השם, או קויי השם, אלו שמאמינים ומקווים, הנה הם יחליפו כוח, הם ילכו ולא ייעפו, הם ירוצו ולא ייגעו, כי הקדוש ברוך הוא הקובע את הדברים, וכך הוא יכול גם לאין עונים להרבות עוצמה, ולייעץ לתת כוח. זוהי הפתיחה של ההפטרה. היא ברורה מאוד כפתיח ללמה תאמר יעקב ותדבר ישראל נסתרה דרכי. מה שלא ברור בה, מה שאנחנו מנסים לעשות מדי פעם בשיעור, הוא כיצד הרעיון הזה שייך דווקא לפרשה שלנו, לפרשת לך לך. רוב הפרשנים מנסים לקשר את הפרשה עם ההפטרה אגב הפסוק הבא. הפסוקים הבאים, שני הפסוקים הבאים. החרישו אליי איים, ולאומים יחליפו כוח. ישו אב ידברו יחדיו למשפט נקרא. כאן כביכול עובר הקדוש ברוך הוא ומדבר אל העולם כולו. את הידיעה הזאת שבורא עולם השם, שהוא בורא קצות הארץ, את הידיעה הזאת שהוא הנותן כוח, הוא ילך עכשיו ויגלה לעולם כולו. כיצד? מי העיר ממזרח, צדק יקראהו לרגלו. ייתן לפניו גויים, ומלכים ירב, ייתן כאפר חרבו, כקש מדף קשתו. הפרשנים התקשו מאוד בפסוק האחרון. מי העיר? זוהי שאלה רטורית. הקדוש ברוך הוא העיר את אותו מישהו שבא ממזרח, והוא זה שקרא לאותו מישהו צדק לרגלו, והוא זה שנתן לאותו מישהו, לפניו הוא נתן מלכים וגויים, והצליח את דרכו, והיה כאפר חרבו, כקש מדף קשתו. ככה צריך להבין את הפסוק. אבל על מי הוא מדבר? חז"ל טוענים, שהפסוק מדבר על אברהם אבינו. ומי העיר ממזרח, פירושו, מי העיר את אותו האדם שהופיע אל העולם ממזרח? מחרן. והוא הופיע, אם מדברים בארץ נען, בארץ ישראל, אז הוא מדבר מזרחי. מי העיר אותו מן המזרח, והוא קרא צדק, עוד מעט ננסה להבין לפי זה מהי משמעות המילה צדק, לרגלו, ונתן לפניו גויים ומלכים ירב. כאן ראו חז"ל את הפרשה בתוך פרשת השבוע שלנו, על מלחמת הארבעה את החמישה, מלחמת ארבעת המלכים את החמישה, שבה אברהם מצליח בניצחון הגדול שלו וירש את חניכיו ילידי ביתו, ואחרי שהוא מצליח בניצחון הגדול הוא מצליח גם בעצם בקריאת שם השם בעולם. מלכי צדק מלך שלם יוצא לקראתו, הוא עם ענר אשכול וממרה, מופיע בסופה של אותה פרשה. וכך אפשר על פי ההבנה הזו של חז"ל את הפסוק להבין שמה שמחבר את ההפטרה עם הפרשה הוא שההפטרה מדברת על אברהם אבינו, אם כי ברמז, בצורה סמויה. כך למשל הבין את הפסוקים רש"י, שמופיע פה במקור מספר 2, מי העיר ממזרח, אותו שצדק יקראהו לרגלו, מי העיר את אברהם להביאו מארם שהיא במזרח, והצדק שהיה רופא היא הייתה לקראת רגליו בכל אשר הלך. מי עשה את זה למואר ממזרח, כלומר לאברהם? ייתן לפניו גויים, מי שהיא עירו ממקומו להציע, הוא גם נתן לפניו ארבעה מלכים וחילותיהם, וכך הלאה. אם זהו פירוש הפסוק, והוא מסתדר גם על פי זה בפסוקים הבאים בהפטרה שלא הבאתי אותם כאן, הרי שזה יכול להיות מה שמחבר את הפרשה עם ההפטרה. הקושי בהנחה הזאת הוא כפול. ראשית, חלק גדול מן הפשטנים חולקים על עצם הפשט הזה בפסוק. הם מקבלים את זה כמדרש. אבל הם רואים את אותו מי שבא ממזרח ועליו מדבר הנביא, דווקא לא עברית כמו את אברהם אבינו, אלא הם רואים בזה איזשהו מלך שמצליח לשנות את המפה במציאות הרבה יותר מאוחרת. אבן עזרא וההולכים בעקבותיו רואים בפסוק דווקא את כורש. המלבים ואחרונים אחרים רואים כאן אולי את המשיח. יש כאן אפשרויות רבות. אלה כאלה מבקשים לטעון שדברי חז"ל במדרש על אברהם הם הדרש בפסוק. ולפי זה אנחנו צריכים עוד הבנה בהקשר בין ההפטרה לפרשה. הקושי השני שנדמה לי לפרש שההפטרה הזאת מתקנה לפרשה הזאת בגלל העניין הזה של אברהם, גם אם הפסוק עוסק באברהם, הוא שהמדובר פה אם כן רק על פרשה אחת מתוך כל פרשת לך לך. ולכאורה בפרשה כמו לך לך, הפגישה הראשונה שלנו עם אבי האומה הראשון, עם אם האומה הראשונה, היה מקום לפרשיות אחרות, מוכרות מאוד, הביטו אל אברהם אביכם, אל שרה תחוללכם, על המקורות, על ראש הצורים, על הגבעות. אנחנו ננסה ללכת מתוך הדברים האלו לכיוון אחר, לחיבורה של ההפטרה עם הפרשה, אבל לזה נגיע רק בסוף. לצורך זה אני מבקש לעסוק בפרשת לך לך כולה מתוך פרשה אחת שבאה מיד אחרי ארבעה המלכים את החמישה, מתוך עיון בפרשת ברית בין הבתרים. ונדמה לי שעיון בפרשה הזאת יכול אולי לשפוך אור על הפרשה כולה, על חיבורה עם ההפטרה, וגם על הימים שבהם אנחנו מצויים עכשיו. נפתח בפרק ט"ו בפרשת ברית בין הבתרים, במקור מספר 3 לפנינו. אחר הדברים האלה, כלומר מיד אחרי המלחמה והניצחון של נוכל אברהם, אחר הדברים האלה היה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, זכרך הרבה מאוד. כל הפרשנים התקשו באותה שאלה, מדוע דווקא כאן מופיע הקדוש ברוך הוא במסר הזה, אל תירא אברהם, ממה הוא ירא? מלשון הפסוק משמע שהיראה נובעת מהדברים הקודמים. אחר הדברים האלה היה דבר השם אל תירא. ואחר הדברים האלה כאילו בסמוך להם, באיזושהי בדיקה עם הדברים הקודמים. וזה דווקא מוזר. הרי פעם ראשונה שאברהם עומד שהוא כולו ביטחון לכאורה, שהוא בהצלחה עצומה, שהעולם כולו רואה את כוחו של האיש הבודד הזה שהסתובב לא מכבר בודד לבד, והנה הוא עצמו עושה את המהפכה הגדולה הזאת, ודווקא ברגע הזה הוא מקבל את המסר אל תירא. זה היה צריך להופיע רגע לפני המלחמה ולא מיד בסיומה של המלחמה. אחר הדברים האלה היה דבר השם אל תירא. הפרשנים עוסקים בזה, נגיע לזה מיד, אבל בינתיים אני רוצה לראות את הפסוקים כולם. ויאמר אברהם, השם אלוהים מתיתן לי, ואנוכי הולך ערירי ובין משק ביתי הוא דמשק אליעזר. ויאמר אברהם, הן לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. אנוכי מגן לך, אמרת לי הקדוש ברוך הוא. הבנתי. שכרך הרבה מאוד, לא הבנתי. איזה שכר יכול להיות לי כשאני הולך ערירי? כל שכר שיש לא ישנה. הנה בן משק ביתי יורש אותי, ואתה הבטחת לי זר, ולא נתת. והנה דבר השם אליו לאמור, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממאיך הוא יירשך. ויוצא אותו החוצה, ויאמר הבט נא השמיימה וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם. ויאמר לו, כה יהיה זרעך. והאמין בהשם, ויחשביה לו צדקה. עד כאן החלק הראשון של הפרשה. כל החלק הראשון עוסק באותו נושא, הבטחת זרע, והבטחת זרע שיוכל לירש הלאה את אברהם. זאת לא עסוק בירושת הארץ, עליה ישאל אברהם עוד מעט, במה ידע כי יירשנה, וזה נגיע מיד בפסוקים הבאים. כאן עסוק אברהם בשאלה על הזרע עצמו, על נצח ישראל, על מה ימשיך את אברהם הלאה. הוא מקבל תשובה שיהיה זרע רב, אבל לצורך התשובה הזאת הוא מקבל איזה מין הסבר שנראה די מיותר על פניו. מוציאים אותו החוצה, מראים לו את הכוכבים, אומרים לו, ספור הכוכבים אם תוכל לספור, ואם אתה לא יכול, הנה כה יהיה זרעך.
זה דבר די פשוט גם בלי המימד החווייתי הזה, שהוא יפה מאוד. אבל מה הצורך באות החווייתית המיוחדת הזאת? ויוצא אותו החוצה, הוא רואה את השמיים, הוא סופר. מה קרה? למה? הסוף של הדברים הוא חידוש גדול. הפסוק האחרון שקראנו, פסוק ו' והאמין בהשם. והוא המפגש הראשון עם מאמין בהשם. לא והאמין להשם. אברהם לא מאמין לדברים הקודמים. כמי שמקבל את הדברים האחרונים וסומך עליהם, מאמין לדובר, אברהם עובר איזה תהליך אחר לגמרי, זו ישות חדשה. והוא פתאום אדם שמאמין בהשם. אמונה בהשם. והשם נהיה האומן, ואני זה שהאומן אומן אותו. אני הופך להיות מוחזק בהשם. והאמין בהשם ויחשביה לא צדקה. גם לזה אומר. אבל עיקר הקושי הוא בהמשכם של הפסוקים. ושם נמצא עיקר הדברים שעליו אנחנו קוראים את הפרשה ברית בין הבתרים. ביום אליו, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר, השם אלוהים, במה אדע כי עיר השם. זה אולי הדבר הקשה ביותר בכל הפרשה הזאת, ובכלל בכל הקשר שלנו עם אברהם. רגע אחרי שאנחנו מגלים לראשונה את המאמין הראשון, המאמין בהשם, אדם זקן שללא שום שאלה, ללא שום בקשת אות, ללא שום בקשת הוכחה, מאמין שעוד יהיה לו הזקן זרע רב ככוכבי השמיים שלא יוכל להיספר, שבאים אליו אחרי שהוא הצליח לנצח במלחמת עולם ואומרים לו שהוא יזכה בירושת הארץ הקטנה הזאת, על זה הוא כבר מבקש הוכחה. יש משהו מאוד משונה. כה יהיה זרעך, ויהיה נצח, כל עם בעולם ייספר, אבל אתה לא תיספר מרוב. יהיה לך עוד זרע שלך, סופה של הדרך שהזרע הזה ייקרא יצחק, ויהיה מלא והרבה הרבה חוק של שרה ואברהם, של פלא עצום, וזה אמונה פשוטה, והאמין בהשם. אבל בהבטחה הזאת, של אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, הבטחה שכבר נאמרה לאברהם, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך את בנמה וכולי, זה כבר נאמר. פה מבקש אברהם במה אדע, גם בלי ההשוואה למקודם. גם כך המאמין הגדול הזה מבקש הוכחות, הוא יקבל בסוף תשובה על השאלה במה אדע, ידוע תדע. אבל לקראת התשובה הזאת צריך את הפסוקים הבאים. ושם נדמה לי, הקושי בתוך הפרשה הוא לפחות גדול ממקודם. כי אם אברהם מבקש עכשיו הוכחה, או מופת, או משהו שמבטיח את זה שהוא יקבל את ירושת הארץ, הוא מקבל הבטחה קצת שונה. הבטחה שמבטיחה לו שיהיה הרבה הרבה זמן של צרות. הבטחה לא רק של במה עדה אחד, אלא של ידוע תעידה כפול. יגר יהיה זרחה, ועבדום, ועינו אותם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אבל לפני ההבטחה הזאת, הוא צריך לעבור את המחזה. וזהו המחזה. במה עדה כי נרשם? ויאמר אליו, חלי עגלה משולשת, ועז משולשת, ועיל משולש, ותור וגוזל. ויקח לו את כל אלה, ויבטר אותם, את העז המשולשת, את העגלה המשולשת, את העיל המשולש, ויבטר אותם בתם. ויתן איש ביטרו לקראת רעב, הבתרים של הבהימות זה לקראת זה. ואת הציפור, שלפני כן קראנו לזה תור וגוזל, ואת הציפור לא בתר. וילד העית על הפגרים. יש כאן שלוש בהימות גדולות, ועכשיו הייתה גם ציפור קטנה, שלוש הבהימות הגדולות בטורות, משולשות, הציפור לא נבטרת, ועכשיו מופיע גם עית, אחרי כל הציפור. וירד העית על הפגרים, אילו פגרים, זה ברור, על הפגרים של העז המשולשת, של העגלה המשולשת, של העיל המשולש. וישב אותם אברהם. אברהם מחזיר את הבגרים, העית רוצה לקחת אותם, הוא בא לאכול אותם, ואברהם לוחם בעל. ויהי השמש לבוא, אבל כל זה היה עוד ביום. עכשיו השמש הולכת לשקוע. ויהי השמש לבוא, תרדמה נפלה על אברהם, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. ויאמר לאברהם, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום, ועינו אותם 400 שנה. דילגתי פה על הפסוקים המוכרים, וגם את הגוי אשר יעבוד עודן אנוכי וכו'. ויהי השמש באה, קודם זה היה תהליך של תקרת שקיעה, ויהי השמש לבוא, ועכשיו השמש כבר באה בעבר, ויהי השמש באה, בעלתה היה. התחיל באימה, משיכה גדולה, עוד ביטוי יותר מעמיק של חושך. זאת אומרת, אני לא מכיר פסוקים שמתארים איך החושך הולך וגדל, הולך וגדל. ונראה עוד מעט את מה זה מתאים. היהי השמש באה ועלתה היה. והנה תנור עשן ולפיד אש, אשר עבר בין הגזרים האלה של הבתרים שדיברנו מקודם. ביום ההוא, קראת השם את אברהם ברית לאמור. אגב, מאוד מעניין. ביום ההוא, זה הלילה הכי לילה שיכול להיות. הלילה הכי הכי חושב. איך קוראים לו ללילה הזה? ביום ההוא. ביום ההוא קראת השם ברית את אברהם לאמור. לזרעך נתתי את הארץ הזאת. עד עכשיו הופיע תמיד אתן. הפעם נתתי. זו כבר אמירה של הקדוש ברוך הוא שהיא הבטחה. זה דבר קיים. אבל בדרך יעברו עבדות, עינוי, בתרים, גזרים, נתתי. מנהר מצרים עד הנהר הגדול, נהר פרת וכו'. אני הייתי רוצה להיכנס לפרשה הזאת במעט על פי הנקודות שהצבנו לקודם. השאלה הראשונה שהצבנו הייתה לגבי החלק הראשון. החלק הראשון מדבר על הזרע, החלק השני על הארץ. אחר הדברים האלה שאלנו כיצד האל-תירה בא דווקא כאן אחרי מלחמת הארבעה מלכים את החמישה. רש"י למשל אומר במקור הבא, אחר הדברים האלה כל מקום שנאמר אחר סמוך, מיד אחר הדבר הקודם. והוא ממשיך בסוף השורה, אחר שנעשה לו נס זה שהרג את המלכים, היה דואג ואומר, שמא קיבלתי שכר על כל צדקותיי. וכך אמר לו המקום, אל תירא אברהם. פירוש אחד, קשה. האל תירא הוא, שמא קיבלתי כבר את כל השכר שבעולם. חז"ל מעריכים בזה. הצלת אותי מאורקסים, זיכית אותי במלחמת הארבעה את החמישה. אולי זה כבר כל השכר. ואז נאמר לו, אל תירא, שכרך הרבה מאוד. חז"ל ראו קצת אחרת במקור אחר. ראשית רבה במקור הבא, רבי לוי מציע את ההצעה שנראית יותר פשוטה. אל תירא מאוד פשוט. כשהיה אבינו אברהם מתפחד ואומר, תאמר אותן המלכים שהרגתי, שבניהם מתכנסים וכלוסים ובאים ועושים עמי מלחמה, אולי מזה יש לי רע? ניצחתי, אבל צריך להיכנס לאיזושהי מגננה עכשיו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא, אנוכי מגן לך. מה המגן הזה אפילו כל החרבות באות עליה, היא עומדת כנגדן. כך אתה, אפילו כל אומות העולם מתכנסים עליך, אני נלחם כנגדן. אבל לפי שני הפירושים, עדיין לא ברור הניגוד הגדול הזה בין המצב הכל כך טוב שאברהם נמצא בו לבין זה שפה בפעם הראשונה מופיע אל תירא. נדמה לי שאפשר אולי מתוך הדברים האלה לראות כאן נקודה עמוקה מאוד שמתחברת לכל הדברים שהזכרנו מקודם. אברהם אבינו מסיים את המלחמה הראשונה בהיסטוריה שעם ישראל עורך. ולצורך המלחמה הזאת לקח את חייליו 318 ילידי ביתו, הוא לוקח את חייליו, את חניכיו, הוא רודף עד דן, עד דמשק. זוהי מלחמה ממשית ראשונה. בתום המלחמה הזאת מגיע אליו הקדוש ברוך הוא ומוסר לו את המסר הבא: אלמד אותך איך תמשיך בהיסטוריה לנצח את אומות העולם. לא אתה המגן, אנוכי מגן לך. אני המגן, ולכן אפילו כל אומות העולם באים ומתכנסים, אין יכולים לך. למסר הזה עוד נחזור מיד אחרי שננסה להבין את החיבור שלו עם הבטחת הזרע. אברהם שומע ומבקש לדעת איזה דבר עוד יהיה בעולם, מה שכר, מה טעם יהיה, הרי הן לי לא נתת זרע. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אלמד אותך נקודה אחת עמוקה, כדי שתבין איך תוכל להאמין בכוי יהיה זרעך. זה החוצה. ספור הכוכבים. ראה אם תוכל לספור אותם, ותדע שכוי יהיה זרעך. שאלנו בשביל מה היציאה הזאת החוצה. רש"י מתייחס לזה במקור מספר 7. רש"י על פסוק ה' ויוצא אותו החוצה. לפי פשוטו, הוציאו מאוהלו לחוץ לראות הכוכבים. אבל רש"י עצמו מתקשה בהסתפקות הזאת בפשוטו. את זה אפשר להסביר גם מהחדר. ורש"י מרגיש שצריך להביא גם את לפי מדרשו. ולפי מדרשו אמר לו, ויוצא אותו החוצה לא פיזי, אלא אותו את אברהם הוא הוציא החוצה מהעולם שבו הוא נמצא. אמר לו, צא מהתגננות שלך, שראית במזלות שאינך עתיד להעמיד בן. אברהם אין לו בן, אבל אברהם יש לו בן. שרה היא לא תלד, אבל שרה תלד. פירוש א', דבר אחר בהמשכה של אותה שורה ברש"י, צא החוצה ויוצא אותו החוצה, פירושו, הוציאו מחללו של עולם, והגביהו למעלה מן הכוכבים, ויאמר לו, הבט נא השמיימה וראה, כאילו מביט אברהם מלמעלה למטה כדי לספור את הכוכבים. רש"י ראה צורך להביא את המדרש, למרות שאפשר את הפסוק להסביר ולהסתפק בפשט. סיבה מאוד פשוטה. אברהם אבינו מבקש עכשיו את הידיעה על הזרע. הידיעה הזאת על הזרע, הוא צריך להצטייד בהמון כוחות שיעשו אותו לבהאמין באשר. בשביל לקבל את הכוחות האלה, הוא צריך לעבור את החוויה הזאת של ויוצא אותו החוצה. הוא מוצא מחללו של עולם, והפירוש של מוצא מחללו של עולם, פירושו, הוא מוצא מההיגיון, מהמציאות, מכל מה שיש כאן מתחת לכוכבים. יש עולם מעל לכוכבים. נצח ישראל ימשיך, לא ישקר ולא ינחם, רק מפני שלא אדם הוא להינחם. הכללים הם אחרים, הלוגיקה היא שונה, כל המציאות שמחייבת כדי להבין איך נראה בעולם ההמשך הזה של נצח ישראל. כל המציאות הזאת מחייבת יציאה מחללו של עולם, עלייה לאיזושהי פלנטה אחרת. כדי לראות את הכוי יהיה זריך, בעולם שבו עוד מעט אחרי שהזרע הזה יהיה בעולם, תצטרך ללכת עד כה ולעקוד אותו, בעולם שבו תצטרך לעלות ולרדת ולהשתעבד ולהתענות, בעולם כזה להמשיך כל הזמן להאמין שנצח ישראל לא ישקר. בעולם כזה צריך, בשביל להבין את זה, לצאת מחללו של עולם. להיכנס לכללי היגיון אלוקיים, אחרים, גבוהים. והאמין בהשם, פירושו הכוח של האדם כאן, להיות חלק אלוה ממעל ולחוש את זה לגמרי, ולחבר את מה שהוא יודע מעל הכוכבים, עם מה שהוא חי מתחת לכוכבים. חוי יהיה זרעך, והזרע הזה יהיה גם עם כל כללי ההיגיון שלך, שלי, של השכל האנושי, אומרים אחרת. אם זה נכון, כי כאן נקבל את ברית בין הבתרים בפסוקים הבאים, משמעות עמוקה מאוד. אברהם מאמין בהשם, הוא פונה עכשיו ושואל את השאלה הפשוטה. במה אדע כי יירשנה את הארץ? במה אדע כי יירשנה? קשה מאוד להניח שהשאלה היא, תן לי הוכחה. הרד"ק, הדברים נראים ממש פשוטו של מקרא, המופיע פה במקור מספר 6, מסביר כך: ופירוש במה אדע, כי הוא לא מסתפק אם יירשו הבניו, שהרי אמר והאמין בהשם, אלא נסתפק לו אם יירשוע לעולם, כי אולי יחטאו ויגלו ממנה. ועכשיו לעיקר, ושאל במה אדע, כלומר באיזה עניין ידע הר ירושה איך היא תהיה, לא האם זה יהיה, איך תהיה, שיראה לו בנבואה, כמו שהראה לו עניין ריבוי זרעו בכוכבים. ריבונו של עולם, במה אדע, הראית לי כרגע את ריבוי הזרע בחוויה הזאת של ויוצא אותו החוצה. אני רוצה עוד פעם את אותו דבר. ועכשיו הבמה אדע מבחינת העברית, לקבל משמעות אחרת. עידה בתורה, כמו שראינו הרבה פעמים, זה לא הידיעה האינפורמטיבית. ריבונו של עולם, תוכיח לי את האינפורמציה הזאת. במה עידה כמו והאדם ידע את חווה אשתו, כמו רק אתכם ידעתי. איך זה יתחבר אליי שירשנה? איך אראה בנבואה, איך זה יהיה, כמו שראיתי עניין ריבוי הזרע בכוכבים? במה אדע? כדי להבין את הצד הזה של נצח ישראל, העלית אותי מעל הכוכבים, הוצאת אותי החוצה. מה החוויה שאני צריך כדי להבין את הצד הזה של ארץ ישראל. כדי לדעת את הסוד הזה, שנמשיך ונזכה ונחזיק בארץ ישראל. מה כאן אני צריך לדעת? מה כאן צריך לחדור למודעותי, כמו שחדר למודעותי עכשיו עניין ריבוי הזרע על ידי הכוכבים? ואז לוקח אותו הקדוש ברוך הוא לברית בין הבתרים. ומה הוא רואה שם בברית בין הבתרים? הוא רואה שם ארבע סוגים. הסוג האחד, השני והשלישי, הם בעצם סוגי משנה של דברים בעלי עוצמה. עז משולשת, עיל משולש, דברים גדולים, עגלה משולשת, ולידם נמצאת הציפור, צפור וגוזל. העז, העיל והעגלה המשולשים מקבלים בשילוש הזה גם תוקף נוסף. הם לא רק עז ועגלה ועיל ליד תור וגוזל. התור הזה הוא אחד, ואלה שלושה. וכל אחד הוא שלוש מפני עצמו. והדבר המשולש, כמו החוט המשולש, אמור היה לא להינתק. העגלה מתנתקים, נבטרים, והכל הכל מבוטר באמצע. הציפור הקטנה, חסרת האונים, חסרת העוצמה, דווקא היא לא מבוטרת. דווקא היא נשארת שלמה. העית יובן לנו בהמשך על פי אותו המעלה. אחרי שהחשיכה מתחילה והעלתה מתגברת בין הגברים, עובר תנור עשן ולפיד אש. אבל הציפור ממשיכה להיות לא מבוטרת. רש"י ראה את הברית כך, על פסוק י' לפנינו בעמוד במקור מספר 8. ואת הציפור לא בטר, לפי שהאומות נמשלו לפרים ואילים ושעירים, שנאמר סבבוני פרים רבים, עגלה משולשת, ואומר העיל אשר ראית בעל הקרניים מלכי מדי ופרס, עיל משולש, ועל העז זה אומר והספיר השעיר מלך יוון. הבהמות הגדולות האלו הן האומות. בישראל נמשלו לבני יונה, שנאמר יונתי בחגבי הסלע. לפיכך בתר הבהמות, רמז שיהיו האומות קלים והולכים. אבל את הציפור לא בתר, רמז שיהיו ישראל קיימים לעולם. המשל הוא יפה, המשל הוא יפהפה, אבל יש פה הרבה יותר ממה שנראה על פניו. אברהם אבינו מסיים את המלחמה הגדולה, ארבעה מלכים את החמישה. אין לו עכשיו דבר שהוא רוצה חוץ מהידיעות הבטוחות, זרע וארץ. שקט. הוא רוצה כבר להתחיל לקיים את מה שלמענו הוא הלך מארצו וממולדתו ומבית אביו. הוא רוצה להתחיל לקיים את זה בזרעו אחריו בארץ שאליה הוא הולך כל הזמן. ואז מעבירים לו קורס קשה מאוד בתולדות ישראל. הבהימות הגדולות מלאות העוצמה, מלאות העוד, נראות הרבה יותר חזקות, עצומות לאין ארוך מהציפור הקטנה. בציפור הזאת יש תכונה אחת שמבטאת בעצם את הדבר הכי חסר כוח בעולם, אבל באיזה מין אבסורד פנימי כזה, היא זו שנותנת לה את הכוח. העין, העד, הפר, תופסים מקום בקרקע. הציפור אין לה קרקע. היא עפה. היא נדה. אין לה שום כוח להתגונן. אולי לכן יש לה את הכוח היחיד להתגונן שקוראים לו המעוף מפני כל מה שקורה כאן. היא חסרת אונים מצד אחד, אבל העוצמה שלה היא החירות, הדרור, החופש. לבוא ולהגיד לאדם שמבקש הבטחה על קרקע, על ארץ, על מקום, אתה דומה לציפור המתעופפת, זה דבר מחריד. זה הדבר הכי אבסורדי שיכול להיות. עכשיו אני רוצה הבטחה עם משל על משהו חזק, יפיד. אולי אני יכול להיות העז המשולשת, או אולי העגלה או העיל המשולש. ואז אברהם מקבל את המסר הבדיוק הפוך. לאט לאט בעלי הכוח כאן נשחטים. לאט לאט הם נמצרים בתווך. ודווקא הציפור, זאת שעפה מהם כל הזמן, ממשיכה אומנם לעוף, אבל תמיד נשארת אחת. ושנזכור, הולכים לדבר כאן על עם, על זרע שהולך לרשת ארץ ושואף להיות אחד בארצו, חזק, יציב. יש כאן אולי את כל ההיסטוריה. איך אומר המן למלך החשבירוש, כאשר המלך החשבירוש רוצה לשמוע ממנו בדיוק מה הבעיה שלו עם עם ישראל? הוא אומר לו את הפסוקים היפים הפשוטים. היום האמן למלך אחשוורוש, אדוני המלך, אתה רוצה לדעת מהי ההגדרה של העם הזה? ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בכל מדינות מלכותך. זוהי ההקדמה לכתב הפטיציה האנטישמי הראשון, המשוכלל, שיש במקרא. המלך לא יודע מה נקראת הבעיה היהודית. הוא לא שמע עליה, הוא עסוק בדברים אחרים, כך אנחנו רואים במגילה. המן רוצה להציע פתרון סופי לבעיה שהעולם לא יכול להשתחרר ממנה בלי פתרון סופי. הבעיה הזאת מתרחשת, אדוני המלך השולט על העולם כולו, בכל מדינות מלכותיך. ואני אגדיר לך אותה, אדוני המלך. אדוני המלך, ישנו עם, לפני שאני ממשיך, אגב, יש איזו חשיבות דיפלומטית ממדרגה הראשונה לפתיחה הזאת. ישנו, אם אתה מכיר או לא מכיר, אם אתה נותן בהם הכרה או לא נותן, זה גם לא חשוב. יש. ותקרא לזכויות שלהם איך שאתה רוצה, עם. אז מה בדיוק עם? מה יש להם בדיוק שעושה אותם עם? ארץ אחת, שפה אחת, מקום אחד. לא הבנת, אדוני המלך, אספר לך על הסוד שלהם. אחד מפוזר ומפורד. אדוני שמע על תופעה כזאת? אחד מפוזר והעם. כמה שהם מפוזרים יותר, הם אחד יותר. את הציפור לא בטר. הם עפים בכל מדינות מלכותיך. אבל הם אחד, גם אם ההיגיון שלך ושלי לא קולט את זה. זוהי תופעה מחוץ לחללו של עולם. ולתופעות מחוץ לחללו של עולם, אדוני המלך, אם אתה רוצה להישאר המלך הגדול, צריך למצוא פתרון סופי. יש בעולם ציפור לא בטורה. ואת התופעה הזאת צריך לגמור. זאת לא עגלה שאפשר לתפוס את הנפח שלה, זאת לא עז ולא עין. זה נראה כזה קטן, וזה כזה נצחי. אברהם אבינו עכשיו היה מחובר עם הרבה עיזים ואילים ופרים, והוא נמצא באופוריה בינלאומית שעוד לא הייתה. הוא עכשיו המנצח הגדול במלחמת ארבעה המלכים את החמישה. היהודי הבודד הנודד הזה עשה את המהפכה העולמית, כמו הרבה הרבה יהודים אחריו. ואז הוא מקבל מחזה ובו הוא לומד לימוד אחד. ישמר לך פן תהפוך להיות עגלה או עז או עין. אם אתה רוצה להיצרד, תישאר ציפור. חזק, אבל ציפור שלא תיבטר לעולם. המשמעות שלך בעולם היא לא בתור עוד עגלה משולשת בעולם. ויעפו נערים ויגעו, בחורים כשול יכשלו, העז המשולש כן התנתקה. לפעמים במהרה, לפעמים לאט, אבל היא תתנתק. זה הולך להיות לילה ארוך, ויהי השמש בא, ויהי השמש לבוא, חשיכה, אימה, עלתה. אבל אם אתה יודע להסתכל טוב בלילה הזה בפנים, אז אין יותר יום מהלילה הזה למי שיודע לראות בשועל גם את נבואת זכריה על הילדים והילדות. הלילה הקשה הזה הוא הידוע תדע שלך על הבמה עדה כי יירשם. במה אידע? בידו אידע. חז"ל מסבירים את ידו אידע במקור מספר 14 בקיצור ובפשטות. בפשטות היה צריך להיות במילה אחת, הוא שאל במה אידע? אידע באלף, בקימל. למה ידו אידע? חז"ל אומרים, ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. לא על זה שאלתי ריבונו של עולם, לא על הגירות, לא על העבדות, שאלתי על הסוף. למה לדכא אותי כל כך? ידוע שאני מפזרן, תדע שאני מחנצן. רוצה לא להיות בטור כמו העד והעיל והעגלה, דע קודם שכדי להתכנס אתם גם תעברו פיזור. ידוע שאני ממשכנם, תדע שאני פורקן. ידוע שאני משעבדן, תדע שאני גואלן. ואם לא תתקיים בך הידוע, לא יתקיים בך גם התדע. רק אם תדע כאילו את חולשתכם, תדע את הסוד של עוצמתכם. אבל מה הפירוש של זה שעם ישראל הוא הציפור הזה? את זה מברר את ההפטרה שבה פתחנו את הכל. מה שנדמה לי מחבר את ההפטרה עם הפרשה, יותר מכל מה שמופיע מקודם, הוא אותו המסר שנקבל כאן לראשונה אברהם אבינו, והוא חוזר יותר מכל דבר אחר בהפטרת השבת שלנו. אל תירא, אבל עם הסבר נרשם איך אפשר לא לירא. המשך הפסוקים של ההפטרה בפרק מ"א במקור מספר 5: ואתה ישראל עבדי יעקב אשר בחרתיך זרע אברהם אוהבי, אשר החזקתיך מקצות הארץ ומאציליה קראתיך, ואומר לך עבדי אתה בחרתיך ולא מאציליך. אל תירא, כי עמך אני. אל תירא, אנוכי מגן לך. אל תשתא, כי אני אלוהיך. אם אצתיך אף עזרתיך, אף תמחתיך בימין צדקי. אבל הנביא לא מסתפק בזה, אלא שוב משווה את העבד הקטן לבהימות הגדולות החזקות, ומתאר איך הכל יתפס. הם יבושו ויקלמו כל הנחרים בך, יהיו כעין ויובדו אנשי ריבך, תבקשם ולא תמצאם אנשי מטרופיך, יהיו כעין וכאפס אנשי מלחמתך. הם חזקים, אנשי מטרופיך, אנשי מלחמתך, אבל אתה, כי אני השם אלוקיך מחזיק ימיניך, האומר לך אל תירא, אני עזרתיך. לא הסתפק הנביא בזה, אלא הביא את הדברים עד לבירור שממנו אני חושב שהכל יובן. אל תיראי תולעת יעקב, אל תירא. למה? כי אתה תולעת יעקב. יש משהו יותר ירא בעולם מהתולעת? כך קוראים לי כשרוצים להגיד לי לא לירה? עוברים פתאום מלשון זכר חזקה של אל תירה, פונים אל כנסת ישראל בלשון הקיבה אל תראי, מכנים אותה תולעת יעקב, ואל תראי. אל תראי תולעת יעקב, מתי ישראל. אני עזרתיך נאום השם בגואלך קדוש ישראל. וכאן הנביא מגיע לפי, הנה צמתיך את מי? את התולעת. למורג חרוץ חדש בעל טיפיות. איזה הנגדה. התולעת מצליחה ככה במשך הרבה הרבה אלפי שנים לחפור קצת. את מורג חרוץ חדש בעל טיפיות. תדוש הרים ותדוש. מי? את התולעת. אבל זה החידוש. למה? כי את תולעת. מיד נסביר את זה. תדוש הרים ותדוש, וגבעות כמות תשים, תזרם ורוח תישאם. את מי? לא את התולעת, את ההרים. ושערה תפיץ אותם, ואתה תגיל בהשם בקדוש ישראל תחלל. תודה. ניסו להבין מה הדיחוס הזה של להיות עולה. ורשי מביא בשמם בקיצור כל כך ובעומק כזה גדול. תולעת יעקב, רשי על המקום, במקור האחרון, משפחת יעקב, זה שם המשפחה שלו. החלשה כתולה, שאין לה גבורה אלא בפיה. אתה יודע מתי אל תירא? שתזכור שאתה ציפור. הכוח שלך הוא ביכולת להמשיך לצפצף, להמשיך לשיר, להמשיך עם הפה, ולא לעבור לשיטת העז והעין והעגלה המשולשת. הדמיון שלך כאילו מה שיצור את הבעיה שלך בעולם הוא שתהיה עז יותר חזקה. אם תשכח את היותך ציפור, הוא יהיה חסר משמעות לחלוטין. כי העיזים ייגמרו, והעגלות יכלו. אבל מי שיצליח להמשיך את הציפוריות שלו בעולם, לא ייבטר אף פעם. אל תראי תולעת יעקב. לא שלא תשתמש בכוח, אבל זכור שכוחך הפנימי הוא רק שתזכור שאת יונתי בחגבי הסלע. שתתחיל להשתעבד לכוחניות שבך, תאבד לחלוטין את הכוח היחיד שישאיר אותך כל הזמן עם אחד, גם אם הוא עדיין מפוזר ומפורד. אברהם לא שאל ריבונו של עולם, מי הבטיח שגם אני במפת העולם אקבל חבל ארץ איק ממשבצת A עד משבצת B. אברהם רוצה לדעת, ריבונו של עולם, במה אידע כי אירשנה. למד אותי מה הסוד שימשיך עד סוף כל הדורות לחבר את נצח ישראל עם ארצו, עם אלוקיו, עם עתידו. הוא מקבל את המסר הפשוט, היסודי, האמיתי כל כך הזה. אין כוחנו אלא בפיו. דווקא אחרי המלחמה הגדולה, דווקא אחרי הניצחון הגדול, דווקא אחרי התשועה שאני נתתי לך עכשיו, מי העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו, ייתן לפניו גויים ומלאכים יר, גם אם נלך כפירוש הזה. חוב שזה שאני הארתי אותך ממזרח ונתתי לפניך גויים, חור דווקא עכשיו, שאתה בשיא העוצמה, שזה עצמו לא סותר את היותך ציפור שאין כוחה אלא בפני. הידיעה הרוחנית הזאת, הבסיסית הזאת, היא זו שמבחינה בין ירושת הארץ שלנו לכל ירושה אחרת בעולם. לא מפני שאנחנו עיזים גדולים יותר מעיזים אחרים, אנחנו זוכים לרשת את הארץ, אלא מפני שהם עיזים ואנחנו הציפור. לא עוצמת האיזיות שבנו היא זו שעושה אותנו לבעלים, לשייכים, למצחיים, למי ששייכים להמשיך את מה שהקדוש ברוך הוא שלח אותם להמשיך בעולם. אלא דווקא הקול שהוא קול יעקב, שממשיך להתבטא גם ודווקא ביחד עם הידיים החזקות, עם העוצמה החיתונית שלא משכיחה מאיתנו את התולעת יעקב הפנימית שיש לנו. הידיעה הזו שאין כוחנו אלא בפה, נדמה לי שהיא ידיעה שחשובה תמיד. יש ימים ויש שעות שהיא הופכת להיות חשובה פי 77. יש שעות, יש רגעים שעם ישראל חוזר וחש שאין כוחו אלא בפה, שאין כוחו אלא בתפילה גדולה, שאין כוחו אלא באותה אמונת אומן גדולה של והאמין בהשם, שמצליחה להבין ששום דבר חיצוני הוא לא הנותן לנו חותם, אלא משהו שהוא מחוץ לחללו של עולם. משהו שהוא הרבה יותר עמוק. ואני מאמין ומרגיש שהדברים שייכים ממש לזמן התחוף הזה והקשה הזה שבו כולנו מצויים עכשיו. אני רוצה לסיים בצורה אחרת לגמרי, שהיא לא לפשוטו של מקרא, אבל היא חשובה אולי, חשובה מאוד, דווקא בשעות קשות. במדרש נעלה מופיע פירוש אחר לגמרי לאל תראי תולעת יעקב. באותו מדרש נעלם, אני מזכיר אותו על פה, אותו המדרש מעידים את הפסוק או את הצירוף מילים של תולעת יעקב לא כשם של יעקב, אלא המילים תולעת יעקב הם בעצם שני דברים. כאילו בא הקדוש ברוך הוא אל עם ישראל ואומר לו, אל תירא יעקב, זה בסך הכל תולעת. מדרש משונה מאוד. וכי עלתה על דעתי לירא מתולעת. אני ירא לא מתולעים, אני ירא מעיזים משולשות, מאילים משולשים, מעגלות משולשות. אומר אותו מדרש דבר מופלא. משול הדבר, ויטיב להבין אותו מי שפעם מסתובב ליד גדר מערכת, ונקרא מסיבה כזאת או אחרת, למה שאנחנו נוהגים לקרוא התראת גדר. כל האורות פתאום נדלקים, משהו נגע בגדר. פחד עצום. מגיעים כוחות, מגיעים מפקדים, כוחות מתפרסים, הגדר נפרצה, גדר של גבול. אלא שיכולות להיות שתי אפשרויות. זה יכולה להיות דיוויזיה של אויב, והם גם יכולים להיות שני קיפודים. אולי עדת קיפודים. אבל אחריות היא אחריות, ורצים כולם לשטח ומחכים. ושום דבר לא יכול להוכיח, ומנסים לבדוק עקבות. וכדי להוכיח, צריכים דבר אחד. צריכים אור. כשמגיע האור, מתרחש תמיד, כמעט תמיד. והלוואי ורק זה מה שיתרחש. התופעה הבאה, הכירו את כולם, הקפיצו את כולם מהמיטות, הביאו את כולם לגדר, ובסוף בסך הכל נכנס איזה חזיר אחד. תולעת! זה מה שעבר את הגדר, זה מה שהדליק את כל האורות. אבל זה שזה תולעת, רואים רק בבוקר שמגיע האור. בלילה יש פחד נוראי, בבוקר יש פתאום איזה שחוק גדול, אז ימלא שחוק פינו, מזה פחדנו? בלילה זה היה נראה עד משולשת, עיל משולש, גדול, אבל ביום פתאום זה נשאר רק תולעת. שמפתיע אותו אור של גאולה, והציפור שמעולם לא נבטרה, רואה את כל מה שהתרחש כאן. והיינו כחולמים הולך ומתממש. אז גם מתמלא הפסחות. ואז רואים שבעצם זאת הייתה תולעת. זו פרשנות אחרת לגמרי. אבל דווקא שעיזים משולשים ומרושעים עושים את הדבר ההפוך יותר מכל דבר עלי אדמות ממה שאנחנו, דווקא אז אנחנו חייבים לזכור שנצח ישראל שלא ישקר ולא ינחם הולך ומתגלה גם ודווקא מתוך כל החשיכות והעלתות והאימות הנוראיות שנפלו על אברהם ונפלו על אברהם וממשיכות ונופלות על בני אברהם ובסופן שיגיע מהר ממש האור הגדול נבין שהציפור לא נבטרה וכוחנו כוחנו שהוא בפה ימשיך להיות כוחנו זה גם בשעות האלו שהציפור מאוימת והיא זוכרת את כוחה והיא פועלת עם כוחה. ערב טוב.